Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
אתם מאזינים לפודקאסט מספר 1 של עושים היסטוריה. שמי רן לוי, אני מהנדס חשמל וסופר, ואני אקח אתכם אל סיפורם של מדענים וחוקרים לאורך ההיסטוריה, אנשים ששינו את העולם. אנחנו בכל פרק נתאר את עולמם של ממציאים ומדענים מפורסמים, את המחקרים ואת הקשיים שהם חוו לאורך המחקרים שלהם, ואנחנו ניגע בתחומים מעניינים ומרתקים, טעימות מכמעט כל תחום שהוא, החל מכימיה, פיזיקה, חשמל, מדעי הרוח וכל דבר שהוא יהיה מעניין וכיף לשמוע עליו. ובלי יותר מדי הקדמות, אני חושב אפשר לגשת לפרק שלפנינו. כן, הפרק הראשון אנחנו נדבר על ג'יימס וואט. ג'יימס, סקוטי מסוף המאה ה-18, היה אחד מפורצי הדרך בכל נושא תחום מנועי הקיטור. והוא עשה את זה בתקופת המהפכה התעשייתית. אולי כמה מילים על המהפכה התעשייתית לפני שנתחיל לדבר על ג'יימס עצמו. אז התיעוש הנרחב, זאת אומרת ההחלפה של פועלים אנושיים במכונות, מה שמכונה המהפכה התעשייתית, התחיל בבריטניה, באמת בתקופת סוף המאה ה-18, אותה התקופה שבה חי ופעל ג'יימס. והתחילה בבריטניה מכיוון שהיו לה שני יתרונות משמעותיים, שזה אחד, חומר הגלם. בריטניה נקרא אי הפחם, ולא בכדי היה שם המון המון מכרות פחם. ובנוסף, ריכוז המוחות של מדענים וחוקרים היה משמעותי ביחס לשאר אירופה. ושני הגורמים האלה הביאו לכך שהתיעוש התחיל שם, התפתח בקצב מועץ מאוד, ומשם התפשט לכל שאר העולם. הייתה לזה השפעה בסך הכל, כמו שניתן לחשוב, דרמטית גם על החברה הבריטית. למשל, אחד התחומים הראשונים שבו מכונות החליפו את הפועלים היה תחום הריגת הבדים. מקצוע שהיה תמיד מסורתית עתיר בכוח עבודה אנושי, והמכונות החליפו אותו יחסית כבר בתחילת המהפכה התעשייתית, ודמיינו לעצמכם את החברה הבריטית, חברה שהייתה מסורתית תמיד מחולקת למעמדות, ולפתע לכולם יש את אותם בגדים. תזכרו שתמיד באיזשהו מקום המעמדות הגבוהים יותר התלבשו בצורה שונה. הביגוד שלהם היה טוב יותר, איכותי יותר, בדים יותר נעימים. המעמדות הנמוכים תמיד היו צריכים להסתפק בבדים הגסים, הפחות יפים. ולפתע פתאום לכולם יש את אותם הבגדים. יש איזו השפעה תרבותית שאין זלזל בה, וזה כמובן רק הלך והתפשט ככל שהצריכה של מוצרים זולים יותר ויותר הלכה והתרחבה לכל המעמדות. ההשפעה הנוספת של המהפכה התעשייתית היא שהיא הפכה את בריטניה בעצם למעצמה עולמית. היתרון הטכנולוגי של בריטניה אפשר לה להשתלט למעשה על כל העולם כמעט. הקולוניות הבריטיות אמרו על האימפריה הבריטית שהשמש לעולם לא שוקעת בה, וזה מכיוון שהיו קולוניות כמעט בכל נקודה על הכדור, ובאמת השמש באמת לא שקעה, תמיד השמש זרחה במקום מסוים באימפריה הבריטית. אם כן, אז ג'יימס עצמו, החשיבות שלו כמדען ומהנדס, הייתה שהוא בעצם אחד מהראשונים שעבד בצמוד למדענים. היום כל חברה שמכבדת את עצמה מחזיקה איזושהי מחלקת פיתוח, מעסיקה שם דוקטורים, פרופסורים. במיוחד אנחנו רואים את זה בענף ההייטק. בתקופתו של ג'יימס וואט, בסך הכל האינטראקציה בין המדענים לבין האנשים שיישמו את הפיתוחים האלה לא הייתה הדוקה, ולפעמים חלפו עשרות שנים עד שניצלו את הידע המדעי לפתח טכנולוגיה מתאימה ולקדם את העולם המעשי. אבל ג'יימס, שכמו שתכף נראה, עבד באוניברסיטה, הוא פיתח את הטכנולוגיה במקביל, ממש בצמוד למדענים שגילו את התגליות שלהם בכל מיני תחומים, כשכמובן תחום הפיזיקה והתרמודינמיקה היה התחום שכמובן עניין אותו הכי הרבה. אם כן, ג'יימס וואט נולד בסקוטלנד בעיירה גרינוק בינואר 19, 1736. אם אתם לא מכירים את גרינוק שבסקוטלנד, אתם כנראה לא לבד, מכיוון שמדובר בעיירת נמל לא גדולה במיוחד, איפשהו במערב סקוטלנד. כשמחפשים אנשים מפורסמים שאולי נולדו בגרינוק, קשה מאוד למצוא. אולי אחד הידועים לשמצה, אפשר להגיד, היה פיראט המפורסם קפטן קיד, אבל אני לא בטוח שהסקוטים מגרינוק כל כך מאושרים שהוא הגיע מהם. אביו של ג'יימס, שגם לא קראו ג'יימס, היה בעסקי הספנות. וכשאנחנו אומרים עסקי הספנות, אנחנו מתכוונים לכל מה שקשור בעסקי הספנות. הוא בנה ספינות, הוא תחזק אותם, הוא מכר וקנה אותם, הוא אפילו עשה את הנרות שברו על הספינות. וכל חייו סבבו, כל חיי המשפחה סבבו סביב עסקי הספנות. אמו של ג'יימס ילדה שלושה ילדים לפניו, כולם נפטרו בגיל צעיר. ג'יימס היה ילד הרביעי, והוא היה, אפשר להגיד, חלשלוש. הוא לא היה טיפוס פיזי במיוחד, הוא אפילו סבל ממיגרנות כבר מגיל צעיר. נולד אח שלוש שנים אחריו, הילד החמישי במשפחה, שגם הוא שרד את ילדותו, אבל הוא נהרג כשהפליג על אחת מספינותיו של אביו, והוא מקום קבורתו לא נודע. ג'יימס, שאביו בסך הכל היה איש בעל ממון, קיבל חינוך בסיסי טוב, אבל ג'יימס לא כל כך התעניין בחינוך המסורתי שהעניקו לילדים באותו הזמן, שזה היה בעיקרון כמובן חינוך דתי וגם חינוך קלאסי של לימוד לטינית, לימוד יוונית, אבל הוא כן מאוד התעניין בסדנה של אביו, בסדנת המכונות של בניית הספינות. הוא היה מסתובב המון בסדנה, חוקר את כל מה שהוא היה רואה, אפילו בנה מודלים בעצמו של מכונות. אביו של ג'יימס, ג'יימס האב אפשר לומר, תכנן עליו שהוא ימשיך את עסקיו. הוא רצה שג'יימס הקטן יגדל להיות סוחר ספינות ולהמשיך את העסקים, אבל בשלב מסוים העסקים של האב כשלו. והמשמעות הייתה שפתאום ג'יימס וואט הצעיר, שכבר עתידו היה מונח לפניו, הוא אפילו לא נשלח לאוניברסיטה, בדרך כלל בחורים צעירים שהיו מוכשרים כמו ג'יימס, נשלחו לאוניברסיטה כבר בגיל מאוד צעיר, בגיל 15, 16 לכל היותר, בגיל 18, ג'יימס וואט היה תכלס ללא חינוך בכל מה שקשור בחינוך הגבוה. אבל הוא נאלץ בסופו של דבר בגיל 18 לצאת להתמודד עם העולם בעצמו. הוא נסע לגלאזגו שבסקוטלנד, ללמוד את אמנות בניית המכשירים המתמטיים, שזה כנראה, אין צורך לקחת את זה יותר מדי בקלות, שזה בסך הכל, מכשירים המתמטיים היו אז מכשירים שהיה מאוד מאוד קשה לבנות אותם. מדובר פה על מכשירים מאוד מדויקים. לצורך כך הוא המשיך בגיל 19 ועבר ללונדון, להיות שוליה של אחד מרבי האמנים המעולים ביותר בתחום בניית המכשירים המתמטיים. שם הוא בילה שנה והוא צבר ניסיון רב. בגיל 20 הוא חזר לסקוטלנד, לעיר שלו לגלאזגו, ובאופן טבעי רצה להקים עסק במה שהוא ידע לעשות, אבל הגילדה המקומית מנעה את זה ממנו. הם לא היו מוכנים לסבול את זה, הם לא רצו אותו שם, מכיוון שהוא לא היה שוליה שגדל בגלאזגו, הוא לא היה חלק מהמערכת הפנימית של שוליות ורבי אומנים מקומיים, והוא היה מין אוטסיידר כזה, למרות שגם בעצמו היה סקוטי. הם פשוט לא נתנו לו. למזלו של ג'יימס, אוניברסיטת גלאזגו הכילה כמה וכמה פרופסורים שהיו עצמאים מאוד, והאוניברסיטה באופן עקרוני הייתה איזשהו מין שטח אוטונומי, שטח כמעט עצמאי, שהם לא היו חייבים לתת תשובות לאף אחד, גם לא לגילדות המקומיות. ואחד מהפרופסורים למשל היה אדם סמית, הכלכלן המפורסם, ואדם סמית ממש לא אהב את הגילדות. הוא בכלל היה אחד מהתומכים הגדולים ביותר של כל הנושא של כלכלה חופשית, ושהמניע האישי, זאת אומרת לא התאגדות כלשהי שתעצור את הקדמה ותחניק את היוזמה האישית, אלא האינדיבידואליזם הוא זה שיביא לרווחה כלכלית לכולם לפי תורתו, והוא כמובן מפורסם עד היום כאחד מאבות הקפיטליזם. אדם סמית הכלכלן שהיה שם פרופסור באוניברסיטה, לחץ יחד עם עוד שני פרופסורים שהכירו את ג'יימס וואט, וג'יימס הגיע לאוניברסיטה ופתח שם סדנה משלו, שם הוא בנה כלים מתמטיים ומכשירים מתמטיים עבור האוניברסיטה, וגם הוא היה חופשי להתעסק בדברים שהוא אהב, וגם לקבל עבודות פרטיות, והוא כן הצליח לחיות מזה, לא כבן אדם עשיר, אבל בסך הכל להתפרנס כמו שצריך. ב-1759, ג'יימס היה בן 23. ניגש אליו אחד הסטודנטים, ג'ון רובינסון, שגם אחר כך היה פרופסור באותה אוניברסיטה, והוא העלה בפניו את הרעיון שקיטור יכול להניע כרכרה. אנחנו מכירים את זה בתור מכונית, אבל בתקופת תחילת המאה, סוף המאה ה-18 ותחילת המהפכה התעשייתית, הרעיון שקיטור, מכונת קיטור, שהיא מכונה גדולה, כבדה, עם מכלים ענקיים, יכול להניע משהו קטן כמו כרכרה, היה רעיון מהפכני. ואת כבר חשב על רעיונות דומים, על כל מיני אפליקציות שאפשר, מה אפשר לעשות בעצם עם הנוע קיטור. הוא התעניין מאוד ברעיון שאלה ג'ון רובינסון. הוא עשה כמה וכמה ניסויים, הוא לא הצליח להוציא מהם שום מכונה שבאמת יצא ממנה משהו פרקטי, אבל מצד שני, התקופה הזאת של הניסויים עזרה לו לצבור המון ניסיון, והניסיון הזה השתלם, כי 4 שנים אחר כך, ב-1763, כשהוא היה כבר בן 27, הגיע לאוניברסיטה מודל מוקטן של מנוע קיטור, שנקרא מנוע ניוקומן, שהומצא על ידי ג'ון קלי ותומאס ניוקומן, כמעט 50 שנה קודם לכן. המנוע הזה, שהיה בין הראשונים, אם כי לא הראשון, אנחנו תכף אולי נחליף מילה על מה היה המנוע הראשון, הוא שימש, הוא היה בעצם המנוע המעשי הראשון ששימש לשאיבת מים מתוך מכרות פחם. כל הנושא של הצפות מים בתוך מכרות פחם היה בעיה שמאוד מאוד הטרידה את התעשיינים וכמובן את הקורים, אבל אף אחד לא כך שאל אותם. וכשמישהו ידע לשאוב מים, וחשוב יותר לשאוב מים מעל לעומק של 10 או 15 מטר, שזו הייתה המגבלה המעשית הראשונה בעצם למשאבות פשוטות, היה בזה חשיבות כלכלית גדולה מאוד. ו-50 שנה חלפו ועדיין אף אחד לא שיפר את מנוע ניוקומן, שהיה מנוע מאוד מאוד גדול ומסיבי, אם כי הוא היה יעיל יחסית. בכלל מנועי קיטור, אולי זה הזמן להגיד, היו כבר קיימים כמעט 100 שנה לפני מנוע ניוקומן. הראשון ש... או בין הראשונים שהמציא מנוע שבאמת עבד, היה המרכיז השני של וורצ'סטר, אדוארד סמרסט. הוא בנה מנוע קיטור גדול מאוד, שבעצם היה חלק מקיר במצודה שלו, קיר שגובהו כמה עשרות מטרים. הוא לא שימש לשום דבר פרקטי, מכיוון שהוא לא היה כל כך, אי אפשר היה להתקין אותו בתוך איזושהי כניסה למכרה או לכל דבר אחר, אבל אדוארד השתמש בו מדי פעם בשביל להפחיד את אויביו, וכשצרו על המצודה הוא הפעיל את המנוע שעשה כמובן רעש אדיר, ואנשים שלא היה להם מושג, כי הם בחיים שלהם לא שמעו על איזשהו מנוע כזה גדול וחזק, הם היו בטוחים שהוא משחרר עליהם עריות, והם פשוט ברחו. אז הנה דוגמה קלאסית למשהו מעשי שאתה לא מתכוון שיצא מזה, אבל ג'יימס וואט, שהוא קיבל לידיו את המודל המוקטן של מנוע של ניוקום, הופתע לגלות שהמנוע לא עובד כמו שצריך. הוא נותן כמה סיבובים, ואז מפסיק, אבל המנוע של ניוקומן כבר 50 שנה שהמנוע תקין ועובד באופן עקרוני, זאת אומרת זה לא איזשהו תכנון חדש ומהפכנים. ככה, למה המודל המוקטן שאמור להיות אחד לאחד טוען למנוע גדול לא עובד? הוא נכנס לאובי הקורה והתחיל לחקור את העקרונות הבסיסיים ביותר שמאחורי צורת הפעולה של המנוע של ניוקומן. אולי כאן זה המקום לכמה מילים על המנוע של ניוקומן והעקרונות שמאחוריו. אז ובכן, המנוע הזה מדובר בצילינדר מוארך שבתוכו נע בוכנה מעלה ומטה, והיא זאת שבעצם שואבת את המים מתוך המכרה. הבוכנה מחוברת למוט אופקי שבקצה השני, כמו נדנדה, יש משקולת. המשקולת מושכת את הבוכנה, כמו שאמרנו בנדנדה, אז המשקולת תרד וה... בוכנה תעלה למעלה. ברגע שהבוכנה מגיעה לנקודת שיא הגובה שלה, מחדירים קיטור חם אל תוך הצילינדר. הקיטור מתפשט ודוחף את הבוכנה כלפי מטה. ברגע שהבוכנה מגיעה לנקודה הנמוכה ביותר שלה, מצננים את כל הצילינדר, זאת אומרת מקררים את כל גוף המתכת עצמו, וכתוצאה מכך הקיטור מתכווץ. נפחו קטן, הלחץ על הבוכנה קטן, ועכשיו המשקולת יכולה שוב לגרום, שוב למשוך את הבוכנה ולהעלות אותה כלפי מעלה. ובכן, ג'יימס ניסה לרדת לעומק הסיבה שבעתיה המנוע של ניוקומן, הדגם המוקטן, לא עובד כמו שצריך, והוא נעזר צורך זה בתגלית שגילה אייזיק ניוטון די הרבה שנים לפניו, שלפי הגופים קטנים בעלי צורה גיאומטרית זהה לגופים גדולים, מתקררים מהר יותר. וכשחקר ג'יימס את המנוע הזה, הוא הבין שבעצם הקטנת המנוע המקורי של ניוקומן לאיזשהו דגם מוקטן, עשתה שתי דברים. מצד אחד היא הקטינה את שטח הפנים של המנוע, יותר נכון שטח הפנים של הצילינדר, אבל מצד שני גם הקטינה את הנפח שלו. עכשיו, הנפח, למעשה הנפח שבתוכו יש כיתור חם, גדל בצורה הרבה יותר מהירה מאשר הקטנת שטח הפנים. אני מזכיר שהנפח הוא בתלת מימד, זאת אומרת בחזקה שלישית, בזמן ששטח הפנים הוא בדום מימד, זאת אומרת בחזקה השנייה, ואכן כשאתה מקטין את שטח הפנים בקצת, הקטנת למעשה את הנפח בצורה דרמטית. ומכאן יוצא שבעצם עכשיו שטח הפנים ביחס לנפח הוא גדול יותר. וכשיש לך שטח פנים גדול יותר, המשמעות שהיא חום בורח מהמנוע, והוא בורח דרך בעצם שטח הפנים, הוא עכשיו בורח הרבה יותר מהר, ולכן המנוע מפסיק לעבוד. אם ככה, ג'יימס בחן כל מיני שיטות שחלל את העניין, הוא רצה גם שהמודל המוקטן יעבוד, והוא הבין שאם הוא יצליח לשכלל את הדגם המוקטן, הוא גם יצליח להפעיל את אותם הרעיונות על הדגלים הגדולים ולשפר אותם. ואכן, הוא הצליח להגיע למה שנחשב עד היום כפריצת הדרך הגדולה ביותר בכל תחום המנועים, מנועי הקיטור, ובכלל, אחד מפריצות הדרך הגדולות בתחום של הנאה מכנית אוטונומית, הוא החליט לשים צילינדר נוסף. זאת אומרת, פרט לצילינדר המקורי עם הבוכנה, יהיה עוד צילינדר. הצילינדר הנוסף יהיה צילינדר שיהיה קר תמיד, בזמן שהצילינדר המקורי עם הבוכנה יהיה חם תמיד. והצילינדר הקר שנקרא קונדנסר, הוא זה שלתוכו יבוא הקיטור, יביאו את הקיטור כדי לצנן אותו, ואז הוא יתכווץ, מלשון to condense, ובזמן הזרקת הקיטור מהצילינדר הקר אל הצילינדר החם וחזרה, תתבצע בזמנים המתאימים לפעולה של המנוע. ומה זה חוסך בעצם? זה חוסך את הצורך לחמם ולקרר כל פעם מחדש את אותו הצילינדר, שזו בעצם הייתה הבעיה הגדולה ביותר של המנוע של ניוקומן. המנוע של ניוקומן הייתה חייב לחמם את הצילינדר כדי לגרום לקיטור להתפשט, ואז לקרר אותה כדי לגרום לקיטור להתכווץ. ווואט פתר את הבעיה הזו בצורה מאוד אלגנטית, מאוד יפה. הוא עבד בהתחלה עם ג'וזף בלק, שהיה פרופסור באוניברסיטה, בעצמו חימאי שפרץ דרך וגילה את הפחמן הדו-חמצני כדוגמה. הוא גילה כמה עקרונות חשובים בזמן העבודה על המנוע, כמו למשל, מה זה חום כמוס. בלק גילה את זה כבר לפניו, אבל ג'וזף בלק לא היה אחד שפרסם מאמרים, הוא היה נוטה לגלות את הסודות שלו ואת מה שהוא גילה, בעיקר בהרצאות לסטודנטים. ולכן וואט שלא היה נוכח בהרצאות האלה מן הסתם, כי הוא היה עסוק בעבודה בסדנה שלו, לא שמע מימיו על הפיתוחים האלה, אבל ברגע שהוא ניגש לבלק וסיפר לו שהוא גילה תופעה שהוא קרא לה חום כמוס, ואנחנו תכף נאמר מה זה בדיוק, ג'וזף בלק אמר לו, כן, אני כבר חשבתי על זה וגיליתי על זה, ובאמת הם החליפו ביניהם רעיונות. ומה, כמה מילים, מה זה חום כמוס? כשאנחנו מחממים קרח, הופכים אותו למים, הקרח מקבל חום לתוכו, אבל לא עולה בטמפרטורה. והכמות חום הזאת שנדרש לדי להפוך קרח למים, היא בעצם מה שמכונה החום הכמוס, וזה לא משהו שהוא מאוד מובן מאליו, מכיוון שאינטואטיבית תמיד קישרו חום לטמפרטורה, והנה אפשר לחמם משהו, אבל הוא לא עולה בטמפרטורה. וזה שני דברים שגם בלק וגם וואט גילו פחות או יותר באופן עצמאי כל אחד. המנוע שאפשר לקרוא לו עכשיו המנוע של וואט, שהיה שכלול המנוע של ניוקום, לא היה הצלחה מי יודע מה בהתחלה. שתי בעיות. קודם כל, הייתה בעיה של workmanship, זאת אומרת, בניית בוכנות וצילינדרים שיהיו מתאימים בדיוק אחד לשני כדי למנוע את הבריחה של הקיטור במרווח שבין הבוכנה והצילינדר, זה לא היה משהו פשוט. היה קשה מאוד לבנות כזה בוכנה עם הטכנולוגיה של סוף המאה ה-18. רק שהצליחו לפתור את זה, ואנחנו נדבר בהמשך איך הצליחו לפתור את הבעיה הזאת, שהייתה בעיה מאוד קשה גם בהרבה תחומים אחרים, כמו למשל תותחים, גם להם יש את הבעיה של התאמה מושלמת של כדור לתוך איזשהו גליל חלול. גם הייתה את הבעיה הזאת, וגם אותה הצליחו לפתור באותה השיטה. הבעיה הנוספת היה שג'יימס וואט היה בעיקרון אדם טוב, ג'נטלמן, נורא אהבו אותו, אבל בתור איש עסקים הוא לא היה גאון הדור, בוא נגדיר את זה ככה, והוא לא כל כך הצליח לעשות את הכסף הגדול מהמכונה שהוא המציא, מכונה מוצלחת מבחינה טכנית לכל הדעות. לכן, מגיל בעצם 29, וואט נאלץ להשלים הכנסה כמודד גיאוגרפי, מה שנקרא סורוויור, של תעלות בסקוטלנד. הוא הסתובב בכל רחבי סקוטלנד ומדד וסימן תעלות. בזמן, בגיל 27, הוא נסע לאישה את מרגרט, היא ילדה לו שני בנים, וכעבור 10 שנים הלכה לעולמה כשג'יימס היה בן 37. בתקופה הזאת, פחות או יותר, ג'יימס הצטרף לחבורת הירח, The Lunar Society. וחבורת הירח הייתה חבורה של מדענים ותעשיינים מהמשפיעים בבריטניה כולה, ביניהם למשל שני סבב של צ'רלס דרווין. אני לא חושב שהם ידעו שהם הולכים להיות אבות אבותיו של אחד מהגדולי הביולוגים כל הזמנים, אבל עובדה ששניהם היו מדענים ושניהם היו באותה חבורה. ולמה קראו לה חבורת הירח? זה מכיוון שהם נפגשו פעם בחודש כשהירח היה מלא. הייתה לזה סיבה פרקטית לחלוטין, זה לא שהם היו אנשי זאב או משהו כזה. לא הייתה תאורת רחוב באותם השנים, ופשוט בטוח יותר ללכת ברחוב כשהירח מלא. אז בחבורת הירח, פעם בחודש, ג'יימס נפגש עם כל מיני אנשי מדע ורוח, והם מדברים ומפתחים רעיונות, ושם הוא גם פוגש את מתיו בולטון. מי שהכיר לו את מתיו בולטון היה ארסמוס דרווין, אחד מסבב של צ'רלס דרווין. יחד עם מתיו בולטון, ג'יימס וואט בעצם מצליח להפוך את המנוע סוף סוף, בגיל יחסית מבוגר, מתקרב לגיל 40, להצלחה כלכלית. מקים את חברת בולטון את וואט, חברה שעשתה חייל במשך עשרות שנים, והמשיכו אותה גם בבנו של בולטון ובנו של וואט בשנים יותר מאוחרות. הגרעין להצלחה היה בעצם הצלחתו של ממציא בשם ג'ון איירון מד ווילקינסון, ולא סתם קראו לו איירון מד, מכיוון שהוא היה באמת חולה על כל מה שקשור בברזל ופלדה. וג'ון איירון מד ווילקינסון המציא שיטה לחרות ברזל במקום לצקת אותו. זאת אומרת, במקום לקחת את החרות, את הגליל החלול ולצקת אותו במכה אחת, לקחת ברזל ולחרות בתוכו את ה בעצם אפשר להגיד את האזור הריק מבפנים, וחריטה בניגוד ליציקה היא הרבה יותר מדויקת, והיא מאפשרת באמת לשים את הבוכנה ולהתאים אותה לצילינדר בצורה הרבה יותר מושלמת. וברגע שנפתרה הבעיה הטכנית הזאת, שדרך אגב ג'ון ווילקינסון בכלל פתר את הבעיה הזאת במקור לתותחים, דוגמה מצוינת לעוד השפעה של טכנולוגיה צבאית על טכנולוגיה אזרחית, ברגע שפתרו את הבעיה הטכנית הזאת, הייתה לזה השפעה גדולה מאוד על ג'ון, על המנוע של וואט, והוא הפך להצלחה כלכלית שהפכה אותו לאדם גם עשיר יחסית וגם מאוד 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 מפורסם, והוא הפך כמובן לאחד מיקיר בניה של העיירה גרינוק. ג'יימס וואט, שהיה בן אדם שתמיד ההמצאה בערה בו, לא הסתפק בעצם במנוע הזה, והוא הלך ובעצם עד סוף ימיו המציא עוד ועוד ועוד דברים, ופיתוח אחרי פיתוח שלו שכללו את המנוע המקורי והפכו אותו עד לפי 5 יותר יעיל מזה של ניוקומב. ומשמעות של מנוע שהוא פי 5 יותר יעיל היא שהוא גם יכול להיות הרבה יותר קטן, ועם הרבה יותר קטן כמובן אפשר להכניס אותו לספינות, למקומות סגורים יחסית, ויש לזה השפעה כמובן כלכלית וטכנולוגית אדירה. אחד מההמצאות היותר מוכרות של ג'יימס וואט היא הרגולטור, אותו מתקן שסוגר באופן אוטומטי את כמות הקיטור שמגיע למנוע, כשהמנוע רץ מהר מדי. וזו המצאה שנמצאת כמעט בכל מנוע שקיים עד ימינו. והיא כולה תודות לג'יימס וואט. עוד המצאה שימושית מאוד הייתה אינדיקטור לכמה, מהו לחץ הקיטור בתוך הצילינדר. זה משהו שאי אפשר לזרזל בו, מכיוון שעד אז אי אפשר לדעת בכלל כמובן מה קורה בתוך הצילינדר בזמן פעולת המנוע, וכשאתה יכול פתאום לדעת בדיוק מה קורה בפנים, ניתן גם לחקור את הפעולה שלו, ולדעת הרבה יותר טוב לשכלל אותו, ואם יש תקלות או דרכים לשיפור, ניתן לבצע את כל התהליך בצורה הרבה יותר מהירה. בגיל 41, ג'יימס וואט התחתן בשנית עם אן, ילדה לו בן ובת, והוא נפטר בסביבה טובה בגיל 83, ב-1819, ב-25 באוגוסט. הוא זכה לכבוד גדול מאוד לאחר מותו, הוא נקבר בבירמינגהם, מחוץ לכנסייה, שדרך אגב הרחיבו אותה כעבור כמה עשרות שנים, וכחלק מההתרחבות פשוט הכניסו את הקבר שלה, את הקבר שלו לתוכה. וכמובן שג'יימס זכה לכבוד, אולי הכבוד האולטימטיבי שיכול לזכות לו מדען וממציא, ויחידת ההספק, הוואט, נקראת על שמו. עד כאן פודקאסט מספר 1 על ג'יימס וואט, חייו ופועלו ומנועי הקיטור שלו. אתם מוזמנים לשלוח תגובות, רעיונות, הצעות למייל שלי ran.levy ran.levi bgmail.com, וכמובן שאני אשמח לשמוע רעיונות ושאלות לגבי התוכנית הזאת. עד כאן הפודקאסט שלנו להפעם, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו היסטוריה. In this house, we obey the laws of thermodynamics!